מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן. שלום לכם ובוקר טוב, מהדורת הבוקר סוף השבוע כאן בכל חי, ינקלה פרידמן, בוקר טוב.
בוקר טוב איתי, בוקר טוב למאזינים, מה שלומך?
ברוך השם, איך אתה?
ברוך השם, האמת שקמתי עם אנרגיות C היום.
כמו כל יום. חושב,
משתדל, לא צודק, אבל לא, היום בערב חנוכה. לראשון,
נכון, שמה? נכון, נכון, היום זה יום מיוחד.
כיף, כיף שיש חגים, שמגיע חנוכה, ובעזרת השם זה מסמל איתו אור, ניסים.
האור מגיע.
כן, בעזרת השם.
עוד מעט תשמע על החושך, אני קראתי פה, ראיתי איזה סרטון, משהו...
על מה?
מה, נפתח את זה כבר עכשיו? כן. רגע, בוא נודד לצוות שלנו, עורך. האורחים שלנו, נתי שולמן וקובי סגל, איתנו בהפקה נתי שולמן, טכנאי השידור מוטי קופפר, ואנחנו מתחילים.
אני רואה את הכותרת פה של הליינה, מלחמת חרבות ברזל, היום ה-62. היית מאמין?
ועוד היד נטויה.
כן, לגמרי.
לא נראה שאנחנו...
לא נראה שזה לקראת סיום, והאמת שהחלק שפחות עושה לי מצב רוח, זה לא שזה לא נראה שזה לקראת סיום, זה הולך לקחת המון זמן, וצהל הולך להישאר שם.
נו, זה טוב.
ביטרו את... זה טוב, אבל אתה יודע...
מצוין.
כל... מה זה מצוין?
מי ידאג לזה שלא...
כל יום חוזר חייל שתיים בארון. כל יום.
אבל כשיגמר הנשק ויוציאו את הכל, אז אף אחד לא ימות.
בעזרת השם.
אולי יהיה איזה פיגוע דקירה, אבל...
השם ישמור.
כן, ברור שהם רוצים להרוג אותנו, זה ודאי.
וזה תמיד יהיה.
אז בוא ניקח להם את הנשק, מה לעשות? נשאיר אותם ככה? ניתן להם עוד כסף אולי?
מסכים איתך? לא, דלק, לא כסף, דלק.
אין לנו הרבה אופציות.
אגב, דלק, אתה
רואה שכבר היום... גם על דלק, אני נגד להביא להם דלק. אני בעד לנהל מערכה קשוחה. ואגב, אפרופו כל הקריאות להחלפת נתניהו, זה לא הזמן, גם למי שלא אוהב את נתניהו, אין מה לעשות.
אני שמח שאתה מצטרף לעמדה הזאת, אבל יותר מזה...
מה זה מצטרף? זה ודאי, זו העמדה, זה לא קשור אם אתה אוהב את ביבי או לא.
אז איך אתה מסביר את זה, שכל מסיבת עיתונאים...
זה ברור שליד כל חבורת הגמדים הזאת, כן, עם כל הכבוד, כן, לבני גנץ, בוא, לא הייתי שם אותם אפילו ל... לא יודע אם לנהל קיוסק, אבל...
אפילו תרבות פוליטית ומכובדת והתנהגות אין להם. לסגור חשבון עם ראש ממשלה באמצע הצרה שכל עם ישראל רואה, אבל לפני כן, אם כבר אלה את הנושא...
אני חושב שזה גם דרך אגב מחליש אותנו במלחמה, בכלל, כשהעולם מסתכל ואומר שכל מסיבת עיתונאים אומרים לנתניהו, תגיד, מתי אתה מתפטר? היום אתה מתפטר, מחר אתה רוצה להתפטר, מחרתיים? זה ברור שזה מחליש.
ראו גם בתוכניות של החמאס, שהם דיברו על זה שבישראל, אם אתה זוכר ממש, לפני, איך אמרנו, 62 יום, אז 63 ימים לפני, עוד רבנו, או היינו עסוקים בלריב פה, היה מלחמת עולם על הרפורמה המשפטית פה, והחמאס ראה את הכל, והם לא טיפשים, והם ראו חיילים, חיילים, כי דיברו בשם חיילים, בסוף מדבר שכול, כל הרוב האלה שהסבירו את האידיאולוגיה הזאת, היא קרסה, וזה לא נכון, אבל הם חשבו שהנה, חיילים לא יבואו למילואים אפילו, ונוכל להילחם בהם.
בסדר, נו, הם כנראה, הם עכשיו פוגשים אותם מקרוב, הם יכולים לשאול אותם על דעתם על הרפורמה.
נכון, אבל אמרת לך, הם פוגשים אותם מקרוב, אבל כואב כל הזמן המחיר הגבוה שאנחנו משלמים.
מה השאלה, ברור
ש... המחיר מדי גבוה.
המחיר גבוה מאוד, זו מלחמה, ואני לא הולך עכשיו כמו נתניהו להגיד אלו החיים, אבל אלו החיים, בוא, אתה רוצה להגן על עצמך, ושלא ישחטו לנו כאן אנשים. אז
יש מחיר?
התקווה של... זה לא שיש מחיר, התקווה שלי... זה שלא יסתובבו שם חיילים ככה במקום שהם בום, מורידים את הבניין. מה זאת אומרת? איך יכול להיות שמסתובבים שעדיין יש שם הבניינים?
אז בכלל מהאוויר.
אני מעדיף שעמותו שם עוד 10. לפני שחיילים נכנסים, ברוך שלא יכול לחכות להם אחד עם RPG. מה השאלה?
ואנחנו רואים את זה. רואים את זה פעם
אחר פעם. לצערנו, ואני דרך אגב, שאני רואה את הסרטונים שהחמאס מכנסים,
חמאס משחרר.
אני לא מבין איך לא יושבים איזה יחידה או קבוצה. אני מוכן להתנדב
לאנשים.
סרטונים מזויים, מזויים שמתקרבים שם לחיילים והם
רואים ממש מקרוב, רואים את המצלמה שלהם.
למה אין רחפנים כל הזמן על כל קבוצה של אנשים שיושבים, אתה יודע, כמה קילומטר יותר מאחור, ורואים כל הזמן מה קורה, אני באמת לא מבין את זה.
אתה יודע מה, עוד מעט באמת נשאל את זה גם,
את קובי אולי.
את קובי פינקלר עוד מעט.
טוב, אבל מה שהפריע לי על החושך, אמרנו שחנוכה מגיע האור, זה שלוש נסיעות של האוניברסיטאות הכי רציניות בעולם בעצם, הרווארד, מיט, פנסילבניה, הם סירבו להצהיר בשימוע בקונגרס שהיה לפני יומיים שקריאה לרצח העם היהודי זה צורה של הטרדה או בריונות בשטחי האוניברסיטה. אתה מבין? ארווארד, MIT ופנסילבניה, שלוש אוניברסיטות, הן עומדות והן לא מבינות.
אבירי חופש הדמוקרטיה.
מה זה? זה אנשים שמעצבים את האנשים הכי חשובים בעולם. הרי מי יוצא משם? אתה יודע, אנשים שהולכים להנהגת כל המדינות ושרים וכו', והפוליטיקה ובכלל, זה כאילו סמל, הרי הפרוגרס יוצא מאיפה? מהאקדמיה. הם אומרים, הם מנרמלים בעצם רצח של העם היהודי. אתה קולט מה הולך פה?
ורק אחרי לחצים,
לא אחרי שום דבר, לא אמרו שום דבר, לא חזרה, איפה, כן? אני לא ראיתי, לא ראיתי, אני ראיתי.
פרסם שהיא חזרה בה אחת.
דקות ארוכות, אז אחת חזרה בה, תודה רבה, תודה רבה באמת. לנרמל השמדה של עם, זה משהו הזוי, טוב,
אבל
אנחנו התרגלנו.
אבל אני חושב את האמת, אתה הולך כל כך רחוק.
למה?
כי אתה רואה פה בתקשורת. שמעת את רזי ברקאי ההוא שחיפש מתים מבני ברק? לא שמעת, לפני זה חודש, פחות מחודש, התחילה המלחמה, הוא לא ראה מתים מבסקן, אוי אוי אוי, הוא לא ראה מתים מבני ברק. אתה יודע שאני גם לא ראיתי.
כנראה לא היה בבני ברק, דרך אגב היה פה מתים והיה פה חטופים.
אבל לא, לעצם הטענה, אז אני רק רציתי לענות לו באותו מטבע. אני לא ראיתי מתים מתל אביב, עם כל הכבוד.
כמעט ולא, כן.
לא היה, לא.
מה זה השוואה?
לא, זה בכלל לא השוואה, אבל בוא, אם אתה שם על השולחן, שים על השולחן הכל.
אתה יודע מה
זה? מיכל האוויר, ראית פה? אתמול אמרתי את זה גם פה בשידור. ראית מיכל האוויר הרוג אחד? אני לא רוצה שיהיה אפילו יהודי אחד הרוג. חס וחלילה, חס ושלום. אבל ראית מיכל האוויר? לא. מי נמצא מיכל האוויר? לא מהפריפריה. כל ההרוגים פה במלחמה הזאת בינתיים הם או מהפריפריה או ציבור דתי לאומי, חרדלי. לא תראה הרוגים אחרים. אז אחרי זה מספרו לנו סיפורים, איפה החרדים?
כן.
צפה.
טוב, נאמר בוקר טוב לפרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר.
בוקר אור לכם.
בוקר טוב, מה שלומך קובי?
בסדר, רק יש לי שאלה אחת על גבי דבריך אתמול בערב, אבל...
אתה מוזמן.
איך אמרת אתמול שלא היה אף אחד שמת במוות טבעי? מתו בשבוע האחרון, בחודש האחרון, בשבועיים האחרונים, ביום האחרון, מהאנשים במוות טבעי. לא הבנתי את האמירה.
אתה מתכוון מוות טבעי? מוות טבעי, אתה מתכוון לתאונת דרכים? מוות טבעי זה בן אדם שנפטר ממחלה, מזקנה.
אז אמרת שאתמול בערב אמרת בשידור שלא הבנתי את זה.
נו, שלא מתו, שלא מתו. מי מת מוות טבעי מהיהודים?
לא מתו במוות טבעי. טוב, לא הבנתי.
טוב, בוא נתקדם. אנחנו כל בוקר פותחים לצערנו בימים האחרונים עם הודעת דובר צהל, עם עוד שני הרוגים חיילים, עוד שלוש, ואני חייב לומר לך, זה כמובן, אתה יודע, אתה רואה את התמונות, אתה שומע את הסיפורים, אני לפעמים שומע את ההורים ואת הזה כאן בשידור, זה משהו. והשאלה שלי זה, האם אנחנו הולכים לראות ירידה, כמו שאנחנו רואים למשל ירידה בשיגורים, כשאנחנו שולטים על יותר שטח, שאנחנו, אתה יודע, בעצם משתלטים על רצועת עזה.
ירידה בכמות ההרוגים או במה?
כמות ההרוגים, בכמות, כן.
הנפגעים. לצערי, אני פשוט אשמע, אנחנו נמצאים בחודש מאוד עצים. לא סתם דיברתי אתמול שלשום ואתמול, בייחוד שלשום, היה יום הלחימה העצים ביותר מאז תחילת התמרון. ושאתה נמצא עכשיו בתוך חאן יונס, ואתה נמצא במקביל גם בסג'איה ובג'באליה, זה אומר שעשרות אלפי לוחמים נמצאים בתוך המרחבים הללו, עם הרבה מאוד כלי רכב ומשוריינים. רק כדי לסבר את האוזן, אנחנו מדברים על מאות רבות מאוד לכיוון האלף, של כלי רכב משוריינים שנמצאים רק בחלק הדרומי של רצועת עזה, בחלק הדרומי של מדינת ישראל, כלומר לא בחלק הצפון, לא מגבול לבנון. וזה אומר שלצערנו הרב יש גם פגיעות. הבוקר הזה, כמו שאמרת, בוסם על דבר נפילתו של סמל ראשון עמית בונצל משואם. לוחם נוסף, סמל ראשון אלמנו עמנואל פלקה, בן 22 מגירת גת, נפצע שלשום, חטיבת הקומנדו. זו אותה חטיבה, הוא באמת מפצע אתמול. זו אותה חטיבה שבדיוק ברגע הזה שאנחנו מדברים, ב-8-13 דקות, נלחמת בתוך חאן יונס. לקחו את שתי החטיבות, את שתי החטיבות ואת האוגדה הכי טובות שיש בצהל, כדי להילחם שם בחאן יונס. זה שונה מאשר עזה. אגב, בהמשך לדברים של חייטאי, צהל, עם כל היכולות שלו, כן פועל מן האוויר, מראה ללוחמים שלו בצורה מדהימה את כל תמונת המצב. לכל פלוגה יש רחפן מסוג רוכב שמיים, מעל לכל גדוד ישנו מטוס מסוג זיק שמשדר תמונת מצב אמיתית באותו רגע, ולא אחת ולא שתיים שלוחם מחטיבת קומנדו, מחטיבה 460, זאת שנלחמת עכשיו באזור ג'באליה, ורק הלילה הזה תפסה כמות רבה מאוד של אמצעי לחימה, הם מודיעים, לפעמים למזכר, לפעמים למטוס, ואז המטוס תוך כמה שניות סוגר מעגל. זה דברים שלא היו בלחימות הקודמות.
דיברנו על סרטון, אבל העלינו פה דוגמה של סרטון של החמאס פרסם רק לפני יומיים, שהוא רואה, אתה רואה איזה חמאסניק מחבל, מצלם ממש מקרוב.
לא, לא חיילים, רק יכל, מקרוב.
יכל להוריד הרבה יותר ממה שהורידו.
ויש עוד סרטון, אם ראית אותו, אני מניח שראית אתמול, שהם מסתובבים בחאן יונס, הם RPG'ים, ופשוט רצים בקבוצות, הם בטווח מאוד מאוד קרוב.
כן, אבל אתה צריך לזכור שהסרטונים הללו, סרטוני תעמולה שלהם, כדי לעודד את האנשים שלהם, אני יכול להביא מנגד, וגם צהל יכול להביא מנגד.
לא, זה ודאי, ברור, ברור שזה לעודד אותם, אבל אני אומר, זה דברים שצולמו, אבל זה מן הסתם לא משהו מפוברק. אני מניח שהם תיעדו אותם, הרי בסוף חוזרים אלינו חיילים הרוגים לצערנו הרב, כן? השאלה שלי זה, אתה יודע,
כל יום, כל יום, בכמה אנחנו אוחזים, בכמה חיילים אנחנו אוחזים?
80?
413.
לא, אני מדבר מתחילת הלחימה. על קרקע עזה, כמה נהרגו?
כן, כן, מתחילת הפעילות אנחנו מדברים על 86 חיילים שנהרגו מאז תחילת התמרון, ועל 413 חיילים שנהרגו, חלקם גם נרצחו מתחילת הלחימה בשבעה באוקטובר מחפלף בתשרי, מיום שמחת תורה. כן, אנחנו מדברים על מספרים גבוהים, ואנחנו מדברים על לחימה מאוד משמעותית.
מה היה עד עכשיו של המבצע? עכשיו בחאן יונס, ספציפית.
להשלים את הכיבוש והטיהור. את הכיבוש כבר עשינו, פחות או יותר, של חאן יונס בחלק הסביבתי שלה, להשלים את הכיבוש של מרכזה של חאן יונס. זאת עיר המשנה של החמאס. אם דיברנו במשך כל החודש האחרון על עזה כבירת החמאס, בירת הטרור, אז השלימו אתמול ושלשום את כל סמלי השלטון, כולל בית המשפט העליון, כולל מטה שירות הביטחון הכללי שלהם, ועכשיו מתארים עוד שתי שכונות או שני מוצבים שלהם, גם בג'באליה וגם בסג'איה, שתי נקודות מאוד משמעותיות. גם הבוקר הזה, מה שהתחלתי לדבר קודם כל, אותו מוצב למשל במרכז ג'באליה, מוצב שנקרא ביסן, מחסים שם מחבלים, הם מאתרים הרבה מאוד מנהרות ורשת של מנהרות, כולל האמצעים שהתחילו להשתמש בהם עם הצפות של מי ים, כולל הפעילויות הנוספות, אבל יש שם הרבה מאוד מחבלים, אי אפשר להתכחש לזה. נכון שזה נעים, ולי נעים לשמוע ולספר על עשרות מחבלים, אבל שמענו את זה כבר גם בסיפורים.
אז תספר לנו רגע, ראינו את ראש הממשלה אומר אתמול, אני חושב שאנחנו מחתרים את הבית של יחיא סינואר, ואם הוא רוצה לברוח, הוא יכול לברוח, אבל את הבית אנחנו כבר בידינו.
נכון, תשמע, אני חושב שזה מאוד סמל חשוב, גם לעם ישראל, גם להראות ללוחמים, וגם להראות למשפחות, שאותם אנחנו כל הזמן באמת מחבקים וכואבים. אי אפשר לתאר את הסיפור הזה של משפחות שהיקרים שלהם נמצאים בעזה, וחלקם גם נרצחו בידי אותו מרצח, יחיא סינואר. אז כן, אשר כוחות צהל נמצאים בתוך ביתו, מבצרו, מה שהוא התרבר כל הזמן.
אתה יודע שהוא ביקר אותם, אתה יודע שהוא ביקר חלק מהחטופים במנהרה, החצוף הזה. חצוף זה מילה עדינה,
אתה לא יודע את זה.
למה?
אתה לא באמת יודע את זה.
סיפור, אבל היה כחשות.
ערבי דומה. אני שומע את הדברים האחרים והאמיתיים, אני אומר כל הזמן.
אני שמעתי את אחת החטופות מספרת, אולי היא סתם אמרה, אבל שמעתי את אחת החטופות.
אתה שמעת, נכון, אבל אחת החטופות מספרת אחרי כמה וכמה ימים של בלי שינה, עם מכות, עם עינויים, במרחבי האדמה, במרחבי רצועת עזה, אז זה יכול להיות דמות שמתארת את עצמה, מאוד קל להתבלבל. תשמע, אני יכול להגיד לך עוד דבר אחד, באמת, בשידור חי, אני לא מתבלבל כאן בדברים שיש לי כאן. אתה לוקח שתי חטופות, או שני בני אדם חטופים שהיו באזור הזה, ומכל אחד אתה שומע, לעתים, לא תמיד, סיפור הפוך לחלוטין. אתה מבין את הדברים, אתה כואב אותם, וכי גם בטראומה, מאוד קשה. אתה יכול לתאר מישהו שנפגע חלילה בתאונה או באירוע.
אני לפני סיום חייב לספר לך, אז תקן אותי, אולי אני טועה גם בזה, אבל זה ממש חרה לי שהמחבלים האלה נתנו למשוחררים כדורים מיוחדים לפני שהם יצאו לדרך, שיהיה להם מצב רוח טוב. שמעת את זה?
שמעתי את זה בוודאי. תשמע, לא כל תיאור אתה צריך להביא אותו, לא אתה, לא כל תיאור צריך להביא אותו לשידור ולתת אותה. תשמע, יש הרבה מאוד סיפורים כואבים, ואף אחד לא חושב שהחטופים שם נמצאים בתנאי בית מלון.
בדיוק, זה מה שאני בא לומר, ואני אומר את זה גם למשפחות החטופים.
לא אוהב הלב, אתה יודע, הם נמצאים שם במצב 62 יום.
לא הבנתי, אבל אנחנו במלחמה עם אויב, אז אתה אומר לי שאנחנו צריכים עוד לזה ולהעביר להם את הדלק, נו טוב. קובי, תודה רבה לך. בוקר טוב.
מילה אחת רק על הצפון, כן, חייבים להגיד, הבוקר הזה, אחרי, גם הבוקר הזה היה שם השיגור, ואתמול בפעם הראשונה, שר הביטחון, נותן להם איזושהי נקודת הבנה, מתי תוכלו לחזור לבתיכם, זה היה בשיחה סגורה, עם ראשי רשויות בנעריה, ואני משוחח עם ראשי רשויות אחרי הפגישה, זה לא פורסם לציבור במילים הללו, אבל מה שאתה מבין מתוך ראשי הרשויות, שצהל, מדינת ישראל, מערכת הביטחון, לא תיתן לתושבים לחזור במציאות שעכשיו הייתה, זה יכול לבוא או בפתרון מדיני, שעכשיו בידוק נציגו של הנשיא ביידן, הנשיא האמריקני, ביידן, אותו אבנר הורשטיין, נמצא בישראל, דן בדיוק בדברים הללו, להרחיק את החיזבאללה מעבר לקו הליטני, אבל זה לוקחים בחשבון שזה לא דבר ודאי, ולכן נערכים מיד אחרי המלחמה גם לפעילות בלבנון. אי אפשר להמשיך עם הפעילות הזאת ככה.
הדברים ברורים, אי אפשר להמשיך, וזה נכון, ונקווה שזה יטופל
בהקדם. אל תאמינו לכל דבר שמפורסם, כי באמת אני מציע שנתמור על...
חס ושלום, אנחנו רצינו להתנדב ליחידת הרחפנים. אני לא צוחק, אנשים יכולים לשבת בעורף ולראות רחפנים אונליין ולשים על זה. מה? יש היום בטריות, אתה יודע, לשעה. אפשר לשים כל זה ולהחליף אותם.
הרבה רשויות ימצאו את הדבר הזה גם כן.
קובי, תודה.
תודה רבה לך.
תודה, בוקר טוב.
ובמעבר חד הייתי אומר, אנחנו נגיד בוקר טוב לשר מיכאל מלכיאלי משס, שר הדתות.
שלום וברכה, בוקר טוב.
בוקר אור.
תגיד רגע, האמת שאני, לפני שאני רוצה לצלול אותך טיפה לענייני משרדך, אז במילה, כי איתי ואני התפתחנו פה את הבוקר עם הבשורה שממשיכים לתת דלק לאויב שלנו, נותנים להם חמצן. אתה בעד, אתה נגד?
אני אומר כמה דברים. קודם כל, צריך לזכור שהשנאה והטיוב שיש לנו כאזרחים, וכמובן למשפחות ולתושבי העוטף, למרצח שנמצא מעבר הגבול, הוא שווה. זה לא שיש כאן שונאים יותר ושונאים פחות. ההבדל היחיד, אני חושב, שזה אלו שמקבלי את ההחלטות, אם זה דלק או כל דבר אחר, יש מידע שהציבור הכללי לא בהכרח חשוף לו.
לא, אני לא חושב שאנחנו שונאים אותו דבר. הם רוצים להרוג אותי, ואני לא רוצה להרוג סתם אנשים. לא, אני ממש... אבל מי שמסתיר מחבלים, מבחינתי, שירעב ללחם, ושלא יהיה לו דלק, ושיבוא ויגיד לי, הנה, אני, אתה יודע, מרים דגל לבן, אלו שערים הוא לא יורים בהם, נותנים להם לעבור.
אני חושב שאגב, אני חושב שבאמת נרשמה הסכמה בין כולם וכל מה שאמרת עכשיו. אני אסביר את עצמי. אני אומר, אנחנו נמצאים כאן במלחמה, לא שזבן וגמרנו, לא שאף אחד לא חושב שעכשיו צהל תוך שבוע או שבועיים יודע לסיים את המלחמה. יש כאן דבר שהוא ארוך, דבר שבמשך שנים לא נגעו בו או נגעו חלקית, ובסוף מישהו, כשהממשלה אומרת לאזרחים, אנחנו רוצים להחזיר אתכם לבתיכם אחרי שהאיום מהדרום הוסר, אז איום שקיים שם עשרות רבות של שנים, לא הולכים להסיר אותו בשבוע אחד. עכשיו, אתה שואל את עצמך כזו שאלה, מה אתה מוכן לעשות בשביל להסיר את האיום הזה? האם אתה לוקח, הרי תמיד שהחלטה לדלק או כל סיוע כזה או אחר, הוא לא החלטה שבאה בקלות, הוא לא דבר שהוא מגיע טבעי, הוא דבר שאני, עם הרבה מאוד מחשבה ומעקב גם לאן הולך הדלק. זה קל מאוד גם לחשוש, ובצדק, שהדלק הולך לתחזוק מנהרות של מחבלים, נכון. ובסוף בחבילה הגדולה, כשאתה עומד מול עיניך עם המטרה הגדולה, מעבר להחזרת החטופים, שוודאי היא מטרה בראש סולם העדיפות, אבל גם מיטוט החמאס לאורך זמן, אתה אומר, יש לה, אתה לוקח את ה... שם על המשקל מה כנגד מה, ולזמין מקבל החלטות קשות, ואין ספק שמי שקיבל את ההחלטה להכניס דלק, זו החלטה קשה מאוד, שסתמכה על הרבה מאוד מודיעין.
טוב, עכשיו תגיד לי, איך אתה מגיב להסתה שממשיכה נגד הציבור החרדי? לא יודע אם יצא לך לנסוע באיילון ולראות את השלט הזה. דווקא בעוד בימים כאלה של מלחמה, אומרים שמאחורי זה עומדים אנשים כמו אהוד ברק, אבל לא משנה מי כרגע ספציפית, ממשיכים בהסתה נגד הציבור החרדי דווקא בימים כאלה.
ממשלת הבוזזים.
אנחנו ממשלת הבוזזים, מה ביקשנו?
אני אומר ככה, אני חושב שאתה יודע, אנחנו נמצאים באווירה של ימי חנוכה, ותמיד כל אדם שואל את עצמו, היוונים שהיו עם של מתורבתים, עם אינטליגנטי, גם חזל העידו עליהם שהם היו כאלה, לא היו איזה פורעים, היה להם שנאה ברורה לציבור היהודי, אגב אני לא משווה, אני ממש לא משווה, אני רק נותן איזשהו הקדמה קלה, ואתה אף פעם לא מבין מה הם רוצים. אתמול חווינו איזשהו אירוע שבימים האחרונים מראשי האוניברסיטאות בעולם, שהם כאילו נושא הדגל של האינטליגנציה וההבנה וההכלה של האחר, אנחנו רואים
איך הם אפילו לא מגנים.
ואפילו לא מגינים. זאת אומרת, כמובן שאנחנו כמדינה בזים לאותם אנשים, אלא מה החוכמה שלנו זה להמשיך להידבק באמת שלנו כמדינת ישראל, ולא להתרגש גם אנשים שנחשבים כאינטליגנטים ומביני, אנחנו מגלים כמה אין
מאחוריה. אני דיברתי איתך על מארסייך ומחריבייך שממך יצאו, לא מראשי האוניברסיטאות בעולם.
יפה, לכן מגיע המשפט הבא. פה הכאב שלנו כציבור חרדי הוא גדול יותר, הוא גדול משמעותי, בגלל שאדם שקורא לנו ממשלה של בוזזים, אז אחד מהשתיים, או שהוא סתם מונע מאיזשהו סינה עיוורת, אני לא יודע אם למי, לנו, לביבי, לא משנה למי, או שהוא פשוט לא מבין את העניין. אם אנחנו רוצים לסנגר עליו ברוח הימים, הוא פשוט לא מבין על מה אנחנו מדברים. הוא קורא כותרות של בזיזה של כספים קואליציונים ומתנפל.
די, די, אבל, לא... אבל אנחנו לא טיפשים ואל תרחם עליהם. זה לא המקום לחשוב שהם לא
אני,
מבינים.
אני גם לא
הם
מרחב...
מבינים טוב מאוד, הם נגדנו.
אני גם, הכל, לא מרחם על אני גם לא מרחם על בני גנץ, שותף שלכם בממשלה, שרוחץ בניקיון כפה ומשחק אותה איזה אביר שלטון החוק עכשיו.
וסוגר חשבונות ועושה בשידור פוליטיקה, חי.
וסוגר חשבונות בשידור חי עם ראש הממשלה בבמה ביטחונית. במקום לבוא ולהגיד, שמע, גם אם אתה לא רוצה תשתוק, מה אתה, זה לא הבנתי מה, הוא לא יודע שזה הולך למורים חרדים שהולכים ומורות שמלמדים תחת אש בכל מקום, וגם יש הסכם.
וזה פרומיל לתקציב, מה קרה? גם זה בקטנה.
גם אם זה לא בקטנה, לא הבנתי, לא מגיע להם, מה זה החוצפה הזאת? והגיע הזמן, אני חושב, שאתם תדברו ברורות, הנציגים החרדים, שיעבירו לבני גנץ, שאם זו עמדתו, אגב, הוא עושה את המטרה פוליטית, זה ברור שהוא רוצה לשתות עוד כמה קולות מיאיר לפיד. אז תסבירו לו שזה לא יעזור לו, כי אם זה הכיוון, אז אנחנו לא נוכל להיות שותפים שלו, לא היום ולא מחר.
תראה, אני לא רוצה לסנגר על אף אדם, רק אני כן רוצה לומר, בממשלה שאנחנו הצלחנו מילים קשות במתנגדים, בפרט בנושא של החינוך, הם לא ידעו על מה הם מדברים. הם לא, אנשים הגיעו עם איזשהו פתק מהבית שהוא צריך להתנגד וצריך לומר על בית ג' הם לא ידעו, אף אחד מהם לא הבין שדובר במטרות מאוד מאוד חשובות שהמיקום שלהם בכספים קואליציוניים, איך שהציבור מבין מה זה כספים קואליציוניים, הוא מקריב טעות בעליל. אגב, זה גם תהיה הקשנות, לבטל את המושג הזה, מה שחשוב לנו, נכניס את זה בבסיס, יש לזה הרבה משמעויות. אגב,
זה בעיה שלא עשיתם את זה עד עכשיו.
למה מנסור עבאס יכל לקבל 50-45 מיליארד, ואנחנו פה תקועים?
זה לא רק מנסור עבאס, למה...
מספרים מטורפים הוא קיבל.
למה חמאס יכול לקבל... למה אנחנו יכולים להעביר כסף לחמאס? תגדירו את הכסף הזה של המורות החרדיות כסיוע הומניטרי, ותעבירו אותו באמצע מלחמה. לא הבנתי מה זה השטויות האלה, בחייך, נו מה... באמצע אירוע שעוד מעט יכול להתקדם פה למלחמה עולמית, כן? יושבים לנו חיזבאללה בצפון, יושב איראן ומנסה לעצור, לראות טילים מהחוטים, ואנחנו אומרים, 100 מיליארד, 100 מיליון, אני יודע מה.
אגב, זה בדיוק הסיבה, שאף אחד לא מצמיח, אף אחד, עם כל ההתקפה, עם כל מה שהיה, אף אחד לא חזר בו, אנחנו עמדנו על זה.
נכון, ומגיע שפו לכולם, נכון? נכון?
לא, אז אנשים חשבו שמישהו יתקפל, ואיך הוא אמר, אני לא נגד כי אני נגד, אני נגד כי אני בעד. מישהו חשב שהוא יקנה כל מיני קלישאות מהסוג הזה.
סיסמאות.
אנחנו אמרנו, אנחנו בעד כי אנחנו בעד, ושלום על ישראל, והכסף הזה צריך לעבור, בגלל שמדובר בכסף שמגיע אותו לאנשים שהתחייבנו לו.
אני רוצה להספיק איתך עוד נושא, עוד נושא מאוד מעניין.
נושא המשרד קצת.
כן, הראשון לציון, הרב שלמה אמר, אמור לסיים את תפקידו, כי הרב הראשי של ירושלים בימים הקרובים.
בסוף השנה, כן.
והשאלה שלי, הבחירות אני לא רואה באופק.
אני אומר באופן נכלי. אנחנו דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, על הרצון שלנו כמשרד, ודבר גם הרבנים שדיברו איתי במתחילת הכהונה, לעשות מאמצים גדולים מאוד, שלא יהיה רב, שלא יהיה עיר, שלא יהיה ברב. עכשיו, כולם זוכרים ויודעים גם את הנושא של חוק הרבנים, בתקופתו שעבר, שהיה אמור לפתור הרבה מאוד בעיות. אני אומר, מי שמכיר את החוק הזה על כל אלפי סיבה, ואנחנו לא ניכנס רגע לפרטי החוק, יודע שהנושא הזה היה יכול להיפטר, לקצר בירוקרטיה, בגלל הרצון וההבנה שעיר שאין ברב, לא דומה לעיר שיש ברב. עכשיו, החוק הזה... שנייה, החוק הזה לא התקדם עד עכשיו, אנחנו כעת לא עסוקים בחקיקה, עוסקים רק בחקיקה של מלחמה, כמו שאתם יודעים. כל שינוי אחר בכל עמדה מחייבת חקיקה, צריך לדעת את זה, זה לא ששר הדתות מביא מחר איזה נייר וחותם, מחייב חקיקה, ולכן, אגב, אני אזכיר לכולם, שגם הנושא של הבחירות לרבנות הראשית, כן? דחינו אותה בזמנו, חלק מהנימוקים המשמעותיים שגם התקבלו, זה היה הנושא של הרצון למנות הרבה מאוד רבנים בהרבה מאוד מקומות. עכשיו, גם ראשי מועצות דתיות, אגב, המלחמה האחרונה לימדה אותנו, כמה הזרוע הביצועי הזה שנקרא מועצה דתית, כמה היא חשובה וכמה היא קריטית, וכמה היא גם יודעת להשתלט על בעיות בזמן אמת. ואין לנו עכשיו את האפשרות גם למנות ראשי מועצות דתיות. זאת אומרת, המלחמה, וגם נשלף את הנושא הזה של ערב בחירות, תקע את הכל, אבל בעזרת השם, אנחנו נסיים את הבחירות, הרשויות המקומיות, אני מתכוון.
אז מה לגבי, ונעשה... מה לגבי רבה הראשי של ירושלים, שהרב אשכנזי כבר אין, אז אני, נשאר, אני, עכשיו אני, אם הוא עוזב, אני, לא יישאר רב.
אני עניתי לך מאוד ברור, אני חושב. כל הליך של שינויים מחייב חוקים, זה אחד. שתיים, אנחנו בזמנו רצינו לקדם את חוק הרבנים, דבר שהוא לעת אתם מקדמים רק חוקי מלחמה. המחויבות שלנו לרב בכל עיר היא קיימת, לא חזרו.
אז יהיה רב מחוץ לחוק? לא הבנתי, אז מה יהיה?
לא, יש תהליך שהבנות עושה. אין היום, סתם, חושב שתדע גם אתה. אני אתן לך דוגמה, את העיר רחובות, כן? שאין רב מקומי היום שם. יש רב, הרב של אור יהודה, הוא גם ממלא מקום רב שם. בבית שמש אין רב מכהן, אז יש הרב בנהר, הרב הרבה מקומות. זאת אומרת, הרצון שלנו זה לא להישען על ממלא מקום, אלא רב בתקן מלא והכל, ובדעת השם, עוד חזון המועד.
בחירות מוניציפליות, הזכרת מקודם את הבחירות לרבנות הראשית, האם הם ידחו שוב בחירות לרבנות, או שהמועדים בסדר?
החוק, בשלב הזה, החוק מדבר על א' ניסן.
לא צפו התחייה.
בתקווה גדולה שעד אז כבר נהיה אחרי המלחמה.
אחרי המלחמה.
מה זה קשור למלחמה? לא הבנתי, הבחירות...
לא, קודם כל דיברו כאן שמחווים עוד אחרי המלחמה בלי קשר לכלום.
כן.
תגיד אמן.
אנחנו מחכים לסיום המלחמה בהצלחה, בניצחון בלי...
אז זה מה שנאמר כאן.
תגיד, ההחלטה של השר ארבל להשאיר את הבחירות לעוד חודשיים, לינואר, זה בסדר מבחינתך? אני רואה כל מיני נציגים.
כמו שהוא אומר, אבל אם הוא אומר שהכל בחוק, אז הכל בחוק. אז אם רוצים לשנות, צריך לשנות החוק.
ברור. נו, יעשו כמו ששינו את החוק בתוך יומיים בפעם הקודמת. השאלה מה עמדתו, כבוד השר.
מה, בבחירות הרשויות המקומיות?
כן.
אני אומר ככה, יש תזכיר חוק של משרד הפנים, כמובן אני משוכנע שהדבר הזה...
לא, האם עמדתך שבמועדם זה בסדר? עוד חודשיים?
אני אומר ככה.
בבקשה.
קודם כל, בחירות צריכים לעשות. לא. קודם כל, בחירות צריכים לקיים בחירות. זה א' של דמוקרטיה. יש שמתנגדים לתאריך הזה, שחושבים שצריכים לדחות בשנה. אתה חושב שאני מזלזל בכל הטיעונים שלהם? התשובה היא שלא. אלא מה? בסוף יש את הצריך לאזן בין הדמוקרטיה, שבחירות זה לבית של דמוקרטיה. אני משוכנע שמשרד הפנים עשו את השיקולים, התייעצו גם עם גורמים בצבא, בדקו את המספרים, וקיבלו את ההחלטה.
מצוין. אז אני רואה פה גיבוי מקיר לקיר. הערב אתה תופיע בכותל המערבי.
מה? איזה חגיגה שערב?
הדלקת 138 חנוכיות. לחטופים שנמצאים עדיין בעזה, כשר דתות, אין יותר מתאים גם שתעשה את זה, אתה יודע, בשמה, בשם מדינת ישראל. ספר לנו רגע על האירוע הזה.
אז זה אירוע שני, גדול מאוד שאנחנו עושים לזכר החטופים. ביום שישי האחרון עשינו ממש ברחובה של עיר בתל אביב, מעל 100, כ-150 ספרי תורה, כנגד כל החטופים, כנגד גם להצלחת עם ישראל, היה יחד איתי הרב הראשי של תל אביב, הרב לאו, הרבה מאוד משפחות, יחד מתי החטופים, בשיתוף המועצה הדתית בתל אביב ומשרד הדתות, אירוע מאוד 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 מרגש, ממש תפילה ברחובה של עיר, והיום בעזרת השם מדליקים את האור לחטופים, הציבור גם מוזמן, בכותל, יחד עם הראשון לציון, הרב יצחק, ראש עיריית ירושלים ועוד, אנחנו נעשה תפילה גדולה מאוד והדלקה לכל חטוף, הדלקה של מנורה, שבתקווה בעזרת השם שיחזרו הביתה, כל אחד להדיק בביתו.
אמן.
לפני סיום, שר הדתות, אז אני רוצה לספר לך שהמנכ״ל שלך, יהודה אבידן, אני פגשתי אותו לאחרונה מספר רב פעמים, במחנה שיעורה, בזיהוי חללים, והוא כל פעם מספר לי שהוא מגיע בשליחותך על כל הרבה עבודה שמה, אז גם שפו על זה, כל הכבוד.
אני רוצה לומר לך, אני אגיד לך מילה אחת. אם אנחנו, מי שרוצה להצמד מה שנקרא לחוק והמחויבות, משרד הדתות יכל להימנע בכלל מהגעה לשורה, מה שמחייב אותנו במחויבות של המשרד, זה מאז שהחלל עוזב את שורה. יום אחרי שמחת תורה, מנכ"ל המשרד שיש לו ניסיון גדול מאוד עוד מהקורונה.
נמצא, פעיל, אני ראיתי אותו בליסוף שם.
גם את העניין הזה. ודאי, ודאי, ובסוף גם הבינו אנשים שהניסיון שיש לו ביחד הביא את שורה להרבה מאוד פישוט של בירוקרטיה, ותקווה שניקח את הניסיונות האלה לדברים טובים יותר.
אמן, תודה רבה.
השר לשירותי דת.
חנוכה שמח.
מיכאל מלכאלי, חנוכה שמח, תודה רבה.
בשורות טובות.
הפסקה ומיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
חזרנו. טוב, עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת רם בן ברק.
שלום, בוקר טוב.
שלום ובוקר טוב. האמת שאני ישר הייתי רוצה לשאול אותך, איך זה שאתה לא קורא ליושב ראש המפלגה שלך ואומר, בוא ניכנס מתחת לאלונקה וניכנס בעצמנו, להוריד את האגו ולהיכנס לממשלה בעת הזאת, כמו שעשה גנץ?
אני חושב שגנץ מצטער על זה היום.
אם הוא היה מצטער, הוא היה הולך? הוא, לא, הוא ממש לא מצטער.
אני לא חושב שהוא שוקל.
יש כאן ראש ממשלה שלא רוצה, לא רוצה אחדות ולא רוצה ביחד. הוא רוצה שיתנו לו לנהל את קמפיין הבחירות שלו ואת קמפיין אני לא אשם ולא אחראי.
איך הגעת לזה?
ומייצר את
השוק. ראש הממשלה עסוק במלחמה, וכנל גם שר הביטחון.
לדעתך הוא עסוק במלחמה. שר הביטחון זה נכון. גם ראש הממשלה עסוק במלחמה, אבל הוא גם עסוק מאוד בקמפיין כולם אשמים חוץ ממני, ואתה רואה, ועסוק מאוד בלתחזק את הקואליציה שלו, כמו שאתה רואה ליום שאחרי המלחמה, ואתה רואה את זה.
מה בוער? אבל אני חייב רק להבין, בתור אזרח פשוט, מה בוער? למה היום? למה לא בשש אחרי המלחמה? למה היום לעשות את כל ה...
בפני שהיום אתה רואה שיש לנו, אנחנו עכשיו מאשרים תקציב, שכל כולו מיועד לשמור על הקואליציה, והוא לא מיועד לצרכי מלחמה.
סליחה, אתה לא ראית, אני פתחתי, למה? אני ראיתי את התקציב, ראיתי תוספות, כל התקציב הוא כמעט כולו, הוא צורכי המלחמה. ויש עוד כמה שקלים לחרדים שעליהם נתפסתם.
זה לא כמה שקלים, זה הסכמים שנחתמו. סליחה, חבר הכנסת בן ברק, אתה נגד התקציב לאופק חדש?
בטח שהוא נגד, אתה שומע.
נחתמו לפני המלחמה, וכשאני רואה שלמשרד החקלאות שהחקלאות במצב הכי קשה שלה, מקצפים 500 מיליון שקלים, שבמקביל נותנים להוריד סטרוק עוד תוספת, לא, זה תוספת של 200 מיליון שקלים.
מה זה להוריד סטרוק? נותנים לה את זה לכיס שלה? מה זאת אומרת? נותנים את זה להוריד למה?
נותנים את זה לדברים שלא רלוונטיים למלחמה. אז אתה רואה שהם קצפים במקום שצריך,
חבר הכנסת רם בן ברק, אני רוצה למקד שאלה, אנחנו ברדיו חרדי, האם אתה בעד או נגד התקציב של אופק חדש למורים והמורות החרדים?
אני בעד אופק חדש על פי הקריטריונים של אופק חדש.
זה מה שעבר בתקציב, שאתם מצביעים עליו בימים אלו.
אבל אני חוזר ואומר, אני בעד אופק חדש, על פי הקריטריונים של אופק חדש.
מה זאת אומרת על פי הקריטריונים? על פי מה שנחתם מטעם מול האוצר?
תבדוק את הקריטריונים של תוכנית אופק חדש.
אני מדבר על מה שנחתם.
תגיד איפה לא עומדים בקריטריונים.
אם לא, אז תגיד שאתה נגד.
לא, למה אתה הולך מסביב?
אני נגד להוסיף תוספות למקומות שלא מלמדים.
אני לא מדבר על תוספות, כבוד חבר הכנסת. על הסכם שנחתם.
הנה, הוא קורא לך בעברית פשוטה, הוא אומר, אני נגד.
לאופק חדש, בשביל להיות חלק מאופק חדש, יש קריטריונים ברורים של כמה שעות, של איזה השכלה, איזה קורסים צריך לעבור, איזה השתלמויות. זה לא...
אתה טוען שחתמו על אופק חדש כפייק, ואין בזה כלום בהסכם הזה, זה מה שאתה אומר?
כן, אני חושב שאופק חדש זה שם שמצדיק לתת תוספות למי שלא עומד בקריטריונים.
והתוצאות של השבוע שאתה רואה משרד החינוך מפרסם, תוצאות...
אני כמובן רוצה שמורים ומורות וכל המגזרים, גם במגזר החרדי, יקבלו שכר עולם לתפקידם.
אבל רק אם הם שומעים לי, ככה אתה אומר, אני מוכן לתת לך כסף, רק אם אתה תלמד מה שאני קובע שאתה תלמד.
אבל אתה שמעת אותי אומר את זה?
כן, אתה אומר שהם לומדים בקריטריונים, אתה אומר...
הרגע אמרת.
יש קריטריונים, שהם הקריטריונים של אופק חדש. אופק חדש זה לא שם, זה שם שמאחוריו עומד משהו. אם אתה רוצה להיות חלק מאופק חדש, אתה צריך להיות בקריטריונים של אופק חדש. כמו
כשאתה...
לקבל רישיון נהיגה. אם אתה לא עומד בקריטריון, אתה תקבל רישיון נהיגה.
תגיד, כל פעם בכסף שאתה מצביע עליו, אתה הולך לבדוק מה הקריטריונים ועל כל דבר, גם ב...
בוודאי.
כן, בסדר.
זה הגיוני.
זה ממש לא הגיוני.
למה לא?
כי המדינה בודקת, לא הבנתי, כל חבר כנסת, תבדוק את זה, אין שום בעיה, אבל המדינה חתמה איתם הסכם, ברור לך שלא הבנתי מה... זה נשמע לי, אתה יודע, כשאני רואה שהבנות החרדיות מובילות במתמטיקה, שנייה, עוד מילה, עוד מילה.
לא, עוד שנייה, אני אגיד לך, אופק חדש, והמגזרים האחרים, הוא לא כסף קואליציוני, הוא חלק מהסכם...
נכון, זה חייב להיות חלק, נכון, זה צריך להיות חלק מבסיס התקציב, זה ודאי, זה פשע של הנציגים החרדים, שעד רגע זה לא בבסיס התקציב, אבל זה גם בגללכם, שאתם רדפתם אותם במשך כמה שנים אחורה, מה זאת אומרת? גם היום, שאני עובר ברחוב...
הכל בגללנו, גם המלחמה בגללנו, וה...
לא, זה דמגוגיה, אנחנו מדברים בצורה רצינית, אני לא עושה צחוק מהזה.
אתה אומר, הכל בגללכם, אז אני אומר לך, אני שואל אותך, האם זה נראה לך נכון לשלם 27 מיליון שקלים, למנוע נשירה מהישיבות, שברוך השם נשירה מהישיבות, זה אומר הולכת להתגייס.
לא נכון, לא נכון, לא, זה לא זה מה ש...
בטח שצריך, לא 27 מיליון שקלים, צריך 270 מיליון שקלים.
נכון, כל דבר שעוזר לאנשים...
אני רוצה להגיד לך משהו, כל בחור ישיבה שנמצא בישיבה, הוא החייל הכי טוב של מדינת ישראל.
הבנתי, אוקיי, יש בינינו חילוקי דעות.
לא רק זה, לא, אני אומר שאתה, כדי למנוע נשירה בבתי ספר, בכל מקום, במגזר החרדי, במגזר הזה, אנחנו רוצים שאנשים לא יהיו ברחוב, שיהיו בלימודים, זה ודאי, ולכן אנחנו רוצים לעזור להם.
כשאני מונע נשירה מבתי ספר תיכוניים, אז אני בעצם גורם לזה שבסופו של דבר אנשים האלה גם יתגייסו, גם יהיה להם יכולות.
אחוזי הגיוס בתל אביב, אתה מכיר אותם? אתה יודע כמה, אי פעם שמעתי ממך מילת ביקורת על המשתמטים בתל אביב? אתה יודע באיזה כמויות? השבוע הסתובבתי שם, ראיתי בחורים צעירים שלא לומדים אפילו, ברחובות.
אני מציע שבקום לצלצל אליי ולהטריד אותי, תנהלו ביניכם שיחה, תגידו מה שאתם רוצים.
למה אני שואל אותך? אין לך תשובה, זה התשובה כשאין לך תשובה, סליחה?
לא, יש לי תשובה.
מה התשובה?
אבל אתה שואל אותי שאלה אחת, ואתה שואל אותי שאלה שנייה.
סליחה, אני יש לי זמן לזה ולזה, אוקיי.
על איזה מהשאלות אתה רוצה שאני אענה לך?
אז אוקיי, אתה יודע מה, על השאלה השנייה, איך זה שאתה לא משווה בין המשתמטים מתל אביב?
אני חושב שהשתמטות מהצבא זה דבר גרוע מאוד. אני חושב שאנחנו משקיעים הרבה בשביל להחזיר אנשים לצבא. אנחנו, יש לנו הצלחות, יש 60 ומשהו, אחוזי גיוס צריך להגיע ל-85-90, כל מי שאין לו בעיה בריאותית, חביל בית לצרה. אני...
טוב.
אם יש מישהו שמשתמט...
בוא נדבר מילה על המלחמה.
אם שיעורים לא נכונים, אז צריך לשבת בכלא.
בוא נדבר מילה על המלחמה.
מי שלא מתגייס, נרשת בכלא, כן.
אתה מסתכל על ניהול המלחמה, שים רגע בצד את נושא התקציב שכבר הבאת את דעתך. האם אתה חושב שנתניהו מנהל את המלחמה טוב?
אני חושב שהצבא מנהל את המלחמה טוב.
הבנתי, אז אין לנו ממשלה. כלומר, הצבא זה מדינה של הצבא. אנחנו, הוא מנהל, אנחנו לא, הממשלה לא קשורה לעסק.
אני חושב שהצבא וקבינט המלחמה שמו יעדים נכונים, ואני חושב שהצבא עומד ביעדים האלה, ואני מקווה גם שיש לי אותם.
על הצבא אתה סומך אחרי השבע באוקטובר?
מה זה?
על הצבא אתה סומך יותר מאל כולם?
אני סומך מאוד על הצבא ועל השבק. אני חושב שבשביל אוקטובר היה אירוע רע מאוד.
שהממשלה אשמה בו או הצבא? מי אשם במחדל?
ברור שהממשלה.
והצבא נקייה, האלוף חליבה, כולם נקיים לגמרי.
לא אמרתי.
אז תחליט.
לא אמרתי, אבל אתה אמרת לפני רגע שיש לו, זה צבא של מדינה, לא? מי שמנחה אותה, ומי שאומר לה איזה דגשים לשים. אם מי שקבע שביהודה ושומרון יהיו 26 גדודים, ובעוטף עזה יהיה גדוד וחצי באותו לילה, זה לא הצבא, זה המדינה.
אז כלומר, הצבא הוא מצוין, המדינה היא הרסה את המוכנות שלנו בשביעי באוקטובר.
הצבא צריך לתחקר את עצמו, וכנראה שאנשים לקחו כבר אחריות, חלק גדול מהאנשים לא ישארו בתפקידים שלהם.
מי לקח אחריות עד עכשיו? לא שמענו על אחד שלקח אחריות והלך הביתה.
חליבה, הוא לא הלך, הוא עדיין מקבל משכורת על חשבון
אלה. למה אותו לא שואלים כל היום, למה אתה לא הולך הביתה?
גם הרמטכ"ל וגם חליבה וגם ראש השב"כ, כולם לקחו אחריות, ואם ראש הממשלה היה מורה להם להתפטר, הם היו מתפטרים בו ברגע.
הם למה הם צריכים את ראש הממשלה? איפה היושרה העצמית שלהם? כשלתם, לכו הביתה.
בסדר, הם ילכו כשהם...
לא באמצע מלחמה.
הם נדרשו לעניין.
בדיוק, אז למה את נתניהו אתם רוצים שילך באמצע מלחמה?
כי למה נתניהו מלכה באמצע מלחמה? כי נתניהו הוא אבי המחדל שהביא אותנו לאן שהביא אותנו.
וואי,
אבי התיאוריה שאפשר לשלם, הוא לא היה לבד שם, אבל הוא אבי התיאוריה שאומר, בואו נאכיל ונשלם, ונהיו בשקט כל החיים.
לפיד לא שילם לחמאס כסף במהלך כהונתו?
לפיד היה שנה וחצי, או לא שנה וחצי, הממשלה הזאת שהשנייה הייתה כשנה וחצי בתפקיד.
הוא שילם במהלך כהונתו כסף לחמאס?
בזמן שלה לא עברו מזומנים, אלא זה עבר בצורה אחרת. אנחנו קיבלנו שנייה אחת.
אבל אני חושב שאתה טועה בעובדות, או שאתה שוכח אותם, סליחה.
בוא אני אגיד לך משהו, אני לא חייב לכם שום דבר.
מה זאת אומרת? אתה עובד אצלנו, כבוד חבר הכנסת. אנחנו משלמים לך את המשכורת, עם כל הכבוד.
אני לא חייב לכם שום דבר.
מה זה לי? לי אתה לא חייב כלום, לציבור, הציבור ששלח אותך.
ואין לי בעיה להתראיין אצלכם, אבל אם אתם רוצים להפוך את זה לדבר מגוחך, אז תדברו בין עצמכם. אתם קראתם, אתם רוצים לשמוע את דעתי, אתם רוצים מסוימים, שאלו שאלות ותשיבו תשובות. אתם רוצים להתווכח איתי, אז אני יורד מהקו, אני מכוונה להתווכח איתכם. את הדעות שלכם אתם אומרים כל הזמן ברדיו, זה לא בעיה. למה אתם צריכים אותי בשביל העניין הזה?
טוב, האמת שאת הדעות שלך אנחנו גם שומעים, רק רצינו להבין אותם, כי מבחוץ אנחנו לא מבינים אותם, וכשאתה מנסה להסביר גם לא מובן, מה נעשה?
אוקיי, עוד מה שאתם רוצים לדעת.
חבר הכנסת רם בן ברק, שיהיה לך חנוכה שמח ובוקר טוב.
יום.
בשורות טובות.
תודה.
חנוכה לא ישמח.
למה? תדליק נרות.
שיש אנשים שנהרגים כל יום.
נכון, מצער מאוד. עם זה אנחנו פותחים כל בוקר.
נפגרים מסוימים, אבל נהרגים כל יום. וכשנהרגים אנשים...
הנה, עוד פעם, אתה ממשיך. טוב, אתה מבין, מגזרים מסוימים. אתה מוזמן.
איזה מגזרים? רק במגזרים מסוימים יש...
הוא מתכוון לא בתל אביב. לא נהרגים...
כל מי שמתגייס
לצבא... לא בתל אביב, חבר הכנסת רם בן ברק. תבוא ו... מה, אנחנו סופרים מתים? תגיד, זה רציני מה שאתה... אני מתפלא עליך. אני באמת מתפלא עליך.
אני הייתי מצפה ממכם שתקראו למגזר שלכם לעשות מאמץ.
ואתה לא רואה את עשרות החרדים שמתגייסים לצה"ל ומתגייסים לארגונים אזרחיים ומשרתים, וכאן באולפן יושבים אנשים שנמצאים בצה"ל כל יום? תגיד, אתה רציני? אני לא מבין אותך, אני מתפלא על השיחה הזו.
אני מברך אותם.
אז גם אנחנו מברכים.
אני מאוד מעריך אותם. אני רוצה שיהיו עוד רבים כמוהם, ואני רוצה שגם בתל אביב...
בסדר, אבל לא צריך שנאה בשביל זה. חבר הכנסת רם בן ברק, אנחנו באותה סירה ונמצאים באותו... אנחנו נמצאים באותה סירה, באותה מדינה.
למה אתם לא מודדים את זה? למה אתם לא יוצאים בקריאה לחרדים להתגייס?
אז אני אומר לך ש... טוב, לא נפתח את זה עכשיו.
לא, למה? אני שואל אותך שאלה, תענה לי. שאלת אותי הרבה שאלה.
אנחנו אמרנו את זה לא פעם אחת.
למה אתם ברדיו שלכם לא מעודדים אנשים להתגייס?
אני אגיד לך את התשובה. התשובה הקצרה זה שאנחנו אומרים שמי שלא לומד תורה שילך להתגייס, כי מי שלומד תורה הוא מקיים את העולם ושומר על כל החיילים שנמצאים בעזה. ומי שלא לומד תורה חד משמעית חייב ללכת ולהתגייס, וזה מה שעושים רובם. זה הכל, זו העובדות.
אוקיי. מקווה ש... נשאר גם ללמוד תורה וגם להיות חייל.
גם לומדים תורה וגם חיילים, השניים שיושבים איתך ומדברים איתך כאן באולפן, גם לומדים תורה וגם חיילים. אז אמרתי לך, מי שלא לומד תורה הולך לצבא, מה נעשה?
לא, אז אני, אבל האם אתה גם לומד תורה וגם מתגייס, נכון?
נכון.
למה לא כולם
יכולים? חבר הכנסת רם בן ברק...
הסדר לחרדים.
גם לישיבות ההסדר אתם לא רוצים להעביר כסף, אבל אתה יודע, אנחנו נצטרך להרחיב את העירייה.
אני שואל אותך, למה
אי
אפשר לעשות?
אני עונה, אתם לא רוצים להעביר כסף גם לישיבות...
אני פשוט שותק, זה נהיה הזוי, כי לאור הביקורת שלך עלינו מקודם, אז אני שותק, אבל אתה עושה הפוך ממה שזה. אתה ברעיון מנסה לתקוף אותנו, החרדים, במקום הפוך שיהיה.
אני מנסה להסביר...
אני הצעתי, כשהייתי יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, מסלול מיוחד לחרדים. הם יעדו קורס של חודשיים, ואחרי זה, אם כל הישיבה ביחד
זה מה שעושים גם בשלב בית עכשיו, היה מאוד חרדים, פשוט נגמר לנו הזמן. חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, אז אני אענה לך, נגמר לנו הזמן, אז שומע את האות, תודה רבה לך,
ובוקר
טוב, בוקר טוב, תודה.